שלום לכולם. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בעניין של הבעלות על ממון צהל, מי בדיוק הבעלים, כיצד מגדירים בעלות בממון ציבורי, והזכרנו דוגמאות שונות או מודלים הלכתיים שונים שבהם ניסו חכמים וניסו הפוסקים להגדיר את המעמד ואת הבעלות על איזה שהם נכסים ציבוריים. כפי שאמרנו אז, בשיעור היום נעבור לדוגמאות יותר נקודתיות מתחומים הלכתיים שונים שבהם מתעוררות שאלות שמשיקות לשאלת הבעלות על ממון צהל, ונזכיר כמה דוגמאות וכמה תשובות הלכתיות שניתנו בנושאים הללו. כבר שהזכרנו בשיעור שעבר, דוגמה מובהקת ומפורסמת, עוד מעט כבר מענייני דיומה, עניין מכירת חמץ בצהל. הנוהל המקובל מזה שנים רבות בצבא הוא שכמה ימים לפני פסח מתקיים טקס חגיגי של מכירת כל החמץ של צהל ומוסדות הביטחון. המוכר הוא הרב הראשי לצהל, מי שממנה אותו למכירה הוא שר הביטחון. על פניו נראה שזאת הדרך הכי פשוטה, הכי אלגנטית, משום שאיך שלא נגדיר את ממון הציבור, ברור שמי שבפועל פועל באותו ממון הוא שר הביטחון. ואם נאמר שאין לאף אחד בעלות קונקרטית על הממון הזה, אלא ממון כללי של הציבור, אותו ציבור שיש לו בעלות על הממון, הסמיך גם את שר הביטחון לטפל בכל הממון של צהל, בכל הממון של מוסדות הביטחון, ולכן על פניו נראה שפעילות כזאת, כאשר הרב הראשי לצהל הוא המוכר, כאשר שר הביטחון הוא זה שממנה אותו למכירה, על פניו הדבר הזה אמור להועיל, איך שלא נגדיר את העניין הזה של ממון ציבורי. כידוע, הפתרון של מכירה לנוכרי קיים לא רק בחמץ, אלא קיים גם בתחומים הלכתיים נוספים, למשל מכירת בכורות, למשל מכירת קרקעות בשמיטה, יש עוד כמה תחומים הלכתיים שבהם אנחנו משתמשים בפטנט הזה של מכירה לגוי, ותחום, אחד מן התחומים הללו, שגם הוא מתעורר בצבא, נוגע להלכות טבילת כלים. כמה מן האחרונים חידשו שכאשר יש כלי שמאוד מאוד מסובך לטבול אותו, או אם הוא גדול במיוחד או מסיבה אחרת, אפשר למכור אותו לנוכרי, לחזור ולשאול אותו מן הנוכרי, וככה הכלי הזה נפטר מטבילת כלים. כך חידשו כמה מן האחרונים. יש היום בימינו אנשים שמשתמשים בפתרון הזה, בעיקר סביב כלי חשמל שמסוכן או בעייתי לטבול אותם, שמה התקלקלו, ינזגו, ולכן מוכרים אותם לגוי, חוזרים לשאול את זה ממנו. הפתרון הזה בכלל לא פשוט מבחינה הלכתית, שהרי כאשר חוזרים ושואלים את הכלי מן הגוי, בפועל הוא יהיה רק בשימוש ישראל, ונשתקע שם הבעלים הגוי, אבל אנחנו לא עוסקים גם בהלכות טבילת כלים, אלא רק בפתרון הזה, ודאי שיש כאלה שמשתמשים בו. גם בצהל לא פעם מתעוררת בעיה של טבילת כלים, כידוע בבסיס צבאי ממוצע אין מקווה, לא מקווה כלים וגם לא מקווה מסוג אחר, ולכן האפשרות לטבול כלים חדשים שמגיעים ליחידה היא לא אפשרות כל כך נגישה, לא אפשרות כל כך זמינה, וממילא מתעוררת השאלה כיצד יש לנהוג בטבילת כלים לגבי כלים של הצבא. נוהל שהיה מקובל בצבא במשך הרבה שנים, להשתמש באותו פתרון שהזכרנו, כלומר, מכירת הכלים לגוי. רסר היחידה, מפקד המטבח, מקבל כלים חדשים, הרב הצבאי או מישהו אחר שם ביחידה מוצא אחד הגוי מהיחידה, מקנה לגוי את אותם כלים חדשים שהגיעו, ואז הכלים פטורים מטבילת כלים. על פי מה שאמרנו מקודם, הדבר הזה הוא קצת בעייתי. אם הרב הראשי לצהל, בשליחות שר הביטחון, מוכר את ממון הציבור, בסדר. אבל מי נתן בעלות לאיזשהו מפקד יחידה, או לאיזשהו מנהל מטבח, או לרב היחידה, כדי למכור את הכלים הללו לגוי, וכך לפתור אותם מטבילת כלים? על פניו נראה קצת יותר בעייתי. אבל מה שצריך לומר כנראה, כדי ללמד זכות על המנהג הזה, שבאמת היה נהוג בלא מעט יחידות במשך הרבה שנים, כדי ללמד זכות על המנהג הזה, כנראה צריך לומר שחייבים לבחון כל מקרה לגופו. כאשר באמת מעוניינים למכור את כלל החמץ בכל צהל, פה באמת צריך את ההרשאה של שר הביטחון, פה באמת צריך את הרב הראשי לצהל. כאשר אנחנו מדברים על מחירה מצומצמת יותר, כמה כוסות, כמה צלחות שהגיעו לאיזושהי יחידה והרב הצבאי מבקש למכור אותם, יכול להיות שכאן רמת הבעלות הנקודתית שיש למפקד היחידה או למנהל המטבח, יש רמת בעלות במספקת כדי שניתן יהיה את הכלים הללו באמת למכור לנוכרים, וכך להיפטר מהעניין הזה של טבילת כלים. אז הנה לפנינו כבר שתי דוגמאות ושני עניינים שבהם שאלת הבעלות על ממון הצבא משפיעה על תחומים הלכתיים נוספים, שאלת מכירת חמץ או שאלת מכירת כלים כדי לפתור אותם מטבילת כלים. מכאן נעבור לעוד שני תחומים, הייתי אומר תחומים שבין אדם למקור, תחומים שקשורים למצוות, בהמשך השיעור נדבר גם על ההיבטים הממוניים שיש בנושאים הללו. אבל לפני כן כאמור עוד שני עניינים הלכתיים בהקשר הזה. בשיעור שעבר עסקנו בדברי הגמרא במגילה, שמבחינה בין בית כנסת של כפרים ובין בית כנסת של כרכים, לעניין האפשרות למכור אותם. הגמרא אמרה שבית כנסת של כרכים אי אפשר למכור, כי הוא שייך לכלל הציבור, לעומת בית כנסת של כפרים, שזה סוג של ממון השותפים, ואותו יותר קל למכור. ההבחנה הזאת בין בית כנסת של כפרים לבית כנסת של כרכים, נזכרת לא רק באותה סוגיה במגילה, אלא נזכרת בהקשר נוסף גם בגמרא ביומא בדף י"ב, בפרק הראשון. הגמרא ביומא שם דנה בלשכת פרהדרין, הלשכה שבה היה גר הכהן הגדול בימים שלפני עבודתו בבית המקדש, בשבעת הימים שבהם הוא פורש ומתכונן לקראת העבודה, ומתלבטת הגמרא שמה, האם לשכת פרהדרין חייבת במזוזה או פטורה מן המזוזה? זו השאלה שמטרידה את הגמרא, ואגב כך מתעורר שם דיון שלם בהלכות מזוזה, בין היתר בהלכות מזוזה במבנים ציבוריים. על כך אומרת הגמרא שמה בדף י"ב, שהגמרא מגייסת את אותה הבחנה בין בית כנסת של כרכים לבית כנסת של כפרים, ומציעה שבית כנסת של כרכים, דהיינו בית כנסת העירוני הגדול, פטור ממזוזה, ולעומת זאת בית כנסת של כפרים חייב במזוזה. אז כל חיוב מזוזה בבית כנסת זה דיון בפני עצמו, האם בכלל חייב, אם כן או לא, האם מתמקד רק בנוגע לענייננו. ההבחנה הזאת שיש בגמרא בדף י"ב, בין בית כנסת של כרכים לבית כנסת של כפרים, מסביר שם רש"י כך, דכרכים שהוא מקום שווקים, ומתקבצים שם ממקומות הרבה, ועשויה לכל הבא להתפלל, ואין לה בעלים מיוחדים. דכפרים, לעומת זאת אומר רש"י, כל בעליו ניכרים, והרי הוא כבית השותפים. הנה רש"י לוקח את אותה הבחנה שמצאנו בגמרא במגילה, ומיישם אותה בהלכות מזוזה. כאשר מדובר על בית כנסת של כרכים, אין עליו בעלות מוגדרת. אני לא יכול לשים אצבע על מי הבעלים. הרי מזוזה היא חובת הבעלים. אדם לא יכול לשים מזוזה בבית שלא שייך לו. ואם אין בעלות על אותו ממון ציבורי, אם אין בעלות על אותה ישות מופשטת של ממון הציבור, אין מי שישים מזוזה בבית הכנסת. כך טוען רש"י. לעומת זאת, בית כנסת של כפרים, שם באמת נכון יותר לראות את בית הכנסת כממון השותפים, ובית של שותפים ודאי חייב במזוזה, וכך גם אותו בית כנסת של כפרים. רש"י חוזר על דבריו גם בהקשר אחר. הגמרא במסכת חולין, בדף קוף למדבב, דנה במצוות מעקה. לא תשים דמים בביתך, חובה להתקין מעקה על הגג, כדי שלא ייפול משם אף אחד. ואגב הדיון, אומרת הגמרא, שבית השותפים חייב במעקה, לעומת זאת בית כנסת פטור ממעקה. רש"י שם בחולין, בדף קוף למדבב, חוזר על אותם דברים שאמר ביומא בדף י"ב לגבי מזוזה. כותב רש"י, כי ייפול הנופל, כל שראוי ליפול אימנו ואפילו בשותפות. כלומר, גם אם יש בית של שותפים, סוף סוף יש מישהו שיכול ליפול. ואם יש מישהו שיכול ליפול, חובת מעקה מוטלת על שני השותפים. לעומת זאת ממשיך רש"י ואומר, בתי כנסיות שאין חלק לאחד מהן בו, שאף לבני עבר הים הוא. בית כנסת שייך לכולם. כנראה מדובר כאן בית כנסת של כרכים. אפילו בני עבר הים. אני לא יכול לשים את האצבע על רובן, שמעון, לוי, שיש להם שותפות בבית הכנסת. גם כאן מחדש רש"י, אי אפשר לחייב במצווה את אותה ישות ממונית ציבורית מופשטת. אם יש לי קבוצה של שותפים, אני יכול להטיל עליהם חיוב מזוזה, אני יכול להטיל עליהם חיוב מעקה. אבל כאשר הבעלות היא כל כך מופשטת וכל כך ציבורית, אני כאן לא יכול להטיל איזושהי מצווה, כאמור לא מצוות מזוזה, לא מצוות מעקה. צריך לומר ששיטתו של רש"י לא בהכרח מוסכמת. מן הרמב״ם, סביב אותה סוגיה ביום, פסיקת הרמב״ם לגבי בית כנסת של כרכים, כפרים, יוצא שהרמב״ם באמת לא חשב שהשאלה המרכזית היא מי הבעלים. הרמב״ם יוצא שהשאלה לגבי בית כנסת זה אם יש מי שדר בו או אין מי שדר בו. אבל הוא יצויר שיש מי שגר בבית כנסת של כרכים, אין החינם מחייב במזוזה, אף על פי שיש כאן איזושהי בעלות ציבורית מופשטת. כלומר, כנראה הרמב״ם לא למד את הסוגיה, בדיוק כמו שרש"י למד אותה, ואף על פי כן, לענייננו, הדברים של רש"י באמת מניחים יסוד חשוב בכל הדיון. רש"י בעצם מסביר לנו שהשאלה של הגדרת הבעלות, ההגדרה הממונית, רלוונטית לעניינם של מצוות שונות, כמו למשל מצוות מזוזה, או כמו למשל מצוות מעקה. טוב, אז כיצד באמת מכריעים בצהל? האם המתקנים של צהל חייבים במזוזה? האם החובה מוטלת על צהל כצהל, עוד פעם על שר הביטחון, על הרב הראשי לצהל? או שאולי מדובר על חובה אישית של כל חייל? אולי יש מקום להבחין בין חייל פשוט שמקבל איזשהו חדר קטן, היום כאן ומחר במקום אחר, לבין מפקד בעל סמכויות שיש לו משרד שיושב שם כמה שנים? שאלה הזאת קשורה הן למה שהזכרנו מקודם, כלומר לשאלת הגדרת הבעלות על ממון ציבורי, וקשורה אפילו עוד יותר לשאלת היחס שבין הפרט לבין הכלל בכל הנוגע לאותו ממון. נסביר למה אני מתכוון. הגמרא במנחות קובעת שאחסנאי פטור מן הסוכה, אורח פטור מסוכה. אם אני מתארח בבית של מישהו אחר, גם אם שם אין, סליחה, סוכה. הר סיני פטור מן המזוזה. כן, אף על פי שאני מתארח בבית של מישהו אחר, אני פטור מן המזוזה. המזוזה חובתו של בעל הבית ולא החובה שלי. באמת, הפוסקים, בעיקר בדורות האחרונים, דברו בהרחבה על מי שמתארח בבית מלון, חלילה אדם שנמצא בבית חולים, האם יש כאן חיוב מזוזה במקרים הללו, באמת הדעה המוסכמת זה שאין חיוב מזוזה במקרים הללו, שהרי כמו שאמרנו, הר סיני פטור מן המזוזה. אמנם, נאמר שם בגמרא שאם הוא שוהה עם הר סיני שוהה במקום יותר מ-30 יום, יכול להיות שהוא כן חייב להניח מזוזה, ולכן מי שהולך לאיזושהי דירת נופש לתקופה ארוכה של חודש וחודשיים ויותר, כן יתחייב במזוזה. זו אם כן סוגיה אחת, סוגיית הר סיני. סוגיה שנייה, גם אם מנחות, סוגיית סוחר ומזכיר. כאשר אדם סוחר בית מחברו, מי חייב במזוזה? בעניין הזה, הגמרא קובעת בפירוש, מזוזה חובת הדר. כלומר, מי שגר בבית בפועל, הסוחר את הבית, הוא זה שחייב להניח שהמזוזה ולא המזכיר. אמנם בזה, גם כאן דנו הפוסקים מה תוקף החובה הזאת של הסוחר. האם הסוחר חייב להניח מזוזה בגלל שסחירות כבעלות? כלומר, העובדה שהוא סוחר בעצם הופכת אותו להיות הבעלים על הדירה הזאת, ובתור בעלים על הדירה הזאת הוא זה שחייב להתקין במזוזה. או שבאמת סחירות איננה כבעלות, ואף על פי שאין לו בעלות, מזוזה חובת הדר. עצם העובדה שהוא גר במקום הזה, מחייבת אותו במזוזה. אז אם כן, הזכרתי את שתי הדוגמאות הללו, הדוגמה של הר סיני והדוגמה של סוחר ומזכיר, כדי שנבין את המורכבות שיש לנו כאן כאשר אנחנו שואלים על מזוזה בצהל. מצד אחד, אנחנו צריכים לדון האם צהל הגדול חייב במזוזה. האם על אותה בעלות ציבורית אפשר להטיל חיוב? ראינו מקודם, רשי אומר שאי אפשר. רשי אומר, בית כנסת של כרכים, פטור ממזוזה, פטור ממעקה. בגלל שמדובר על איזושהי ישות ציבורית, אי אפשר להשית עליה מצווה, אי אפשר להטיל עליה מצווה, ולכן הישות הכללית פטורה. מצד שני, בוא נדבר על החייל. החייל ברוב המקומות דינו כהר סיני. כלומר, הבית לא שייך לו, הוא מתארח פה, היום הוא כאן, מחר במקום אחר, נע ונד, היום יש הקפצה לכאן, הקפצה לשם, עושים שיפוצים כאן, עושים שיפוצים שם, וכל הזמן מעבירים אותו ממקום למקום. אבל אולי במצבים מסוימים, כמו שהזכרתי מקודם, כאשר יש מפקד יחידה שיש לו משרד קבוע, אז אולי אפשר לשדרג את המעמד שלו ולומר מעמדו כסוחר. כלומר, יש לו איזושהי רמת בעלות מסוימת, רמת בעלות חלקית, ואם מזוזה חובת הדר, הוא יהיה חייב להתקין שם מזוזה. גם זה אני אומר מאוד ברבון מוגבל, משום שכל מפקד בצבא, יש מפקד מעלה, כל אדם שנמצא בצבא, אפשר לפטר אותו מתפקידו, אפשר להעביר אותו מתפקידו, אפשר להעביר אותו לתפקיד אחר, ולכן גם כאן קשה לומר שיש לו ממש בעלות גמורה במלוא מובן המילה. אז אם כן, קשה להשית חיוב על הציבור כציבור, קשה גם להשית חיוב על הפרטים כפרטים. אם ככה, לכאורה, המזוזה נופלת בין הגיסאות, ומתקנים של צהל, לכאורה, יהיו פטורים מן המזוזה. ובאמת יש אחד מן המחברים בדור שלנו, בספר רבבות אפרים, הרב אפרים גרינבלט, באמת כותב שבצהל יקבעו מזוזה בלי ברכה. גם משמו של הרב אביגדור נבנצהל, מוסרים את אותה שמועה שלדעתו מבנים של צהל לא חייבים מזוזה מעיקר הדין, ולכן אם קובעים מזוזה בצהל, אז צריך לקבוע בלי ברכה. אף על פי כן, ולמרות זאת, מנהג הרבנות הצבאית כבר במשך שנים רבות לקבוע מזוזות. התפקיד של קביעת מזוזות הוא תפקיד שמוטל על הרבנות, כסמכות הרבנית, התורנית בצהל, והרבנות הצבאית באמת קובעת מזוזות ובברכה. כדי להסביר את הנקודה הזאת, לכאורה צריך לחזור לאותה קטגוריה שדיברנו עליה מקודם. ממון הציבור אי אפשר להטיל עליו חיוב. אי אפשר לחייב את ממון הציבור במזוזה. אבל מה זה ממון הציבור? ממון הציבור בעצם שייך לכלל אזרחי המדינה. כלומר, באופן פרדוקסלי יוצא שלמרות שחייל הוא נע ונד, והמפקדים שלו יכולים לטרטר אותו ולהעביר אותו ממקום למקום, סוף סוף לכל חייל יש בעלות בממון הצבא. זו בעלות שלך, אתה חלק מזה, כולנו חלק מזה. הרבנות הצבאית היא חלק מזה והחיילים הם חלק מזה. ולכן קשה לומר שאין כאן בעלות ואין חיוב מזוזה. יש בעלות, בעלות של הציבור, והנה הציבור מממש את זה. כל מי שמתגייס לצהל, כל מי שמשרת בצהל, אז הוא שליח הציבור לתורת הדבר הזה. הציבור הוא זה שמשלם את המיסים, הציבור הוא זה שיוצר את תקציב הביטחון, והציבור הוא גם זה ששולח את שלוחיו להילחם בצבא, וממילא יש להם חלק בצבא. ולכן אני חושב שזה בעצם היסוד, הייתי אומר, מנהג העולם או למנהג הרבנות הצבאית כבר מזה שנים רבות, שבאמת קובעים מזוזה בברכה, ובאמת כך נהוג. לפני כמה שנים יצא ספר של הרבנות הצבאית, ספר שלם שעוסק בהלכות מזוזה בצבא, ושם יש פרק ארוך שדן בשאלה העקרונית הזאת של עצם חיוב מזוזה בצהל. לצערנו הספר נגנז, משום שתוך כדי הדיון הזה בחיוב מזוזה בצהל, העלו שם עוד נקודה אחת לדיון שהיא לא קשורה לנושא שלנו, שאלת הבעלות, הם העלו את השאלה, אולי צהל או מתקנים ציבוריים פטורים למזוזה, כי זאת שותפות של יהודי ונוכרי. במדינת ישראל יש גם אזרחים שאינם יהודים, גם להם יש חלק מהממון הציבורי, וההלכה של בית ששייך ליהודי וגוי בשותפות, פטור ממזוזה. אז אולי מתקני צהל פטורים מן המזוזה מן הסיבה הזאת, אני חושב שם על הדיון, אם יש לגויים חלק במדינה, אין לגויים חלק במדינה, הדיון מיותר, לא היה צריך לפרסם אותו, ולצערנו בגלל הדיון הזה הספר נגנז, אבל סוף דבר, באמת באותו פרק שהזכרתי, הפרק שעוסק בעצם חיוב מזוזה בצהל, כך הוא מסתיים, חובה לקבוע מזוזות במגורי הצבא ובמתקניו, ומילא יש גם לברך על קביעתם. אולם נראה כי חובה זו אינה מוטלת על החיילים עצמם, שדינם כאורחים ללא זיקה קניינית לחדרים, אלא למערכת הצבאית באמצעות נציגי המוסמכים לכך, דהיינו הרבנות הצבאית. אז כמו שאמרתי, באמת כך מקובל מזה שנים רבות בצבא, אנחנו איך שלא נמצא את הניסוח המדויק הזה של הגדרת הבעלות על ממון הצבא, סוף סוף ודאי שישנה חובת קביעת מזוזה במתקנים של הצבא. נעבור לתחום אחר ולשאלה אחרת. שאלה מלכות שבת בענייני עירוב חצרות. כזכור, בשבת מדין תורה אסור להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, מותר להוציא או להעביר מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. אף על פי כן חכמים גזרו שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד. אסור להעביר מבית של ראובן לבית של שמעון. למה? כי מתוך שיוציאו מבית לבית, או מתוך שיוציאו מבית לחצר, יבואו להוציא אחר כך גם מן הבית לרשות הרבים. זו אם כן גזרת חכמים. אם בכל זאת ישנה חצר משותפת, יש כמה בתים משותפים שמעוניינים לטלטל ולהעביר בחופשיות מבית לבית במהלך השבת, צריך להניח עירוב חצרות. לוקחים איזשהו דבר מאכל, משתפים בדבר המאכל הזה את כלל בני החצר, ואז כולם הופכים להיות מעין משפחה אחת גדולה, כמו שבתוך הבית שלי מותר לטלטל מחדר לחדר, ככה גם מותר בחצר לטלטל מבית לבית, כולם מסבים סביב שולחן אחד, כולם מוגדרים כמשפחה אחת גדולה. זו אם כן ההלכה של עירוב חצרות. האם בצהל חובה להניח עירוב חצרות? האם כאשר כמה חיילים נמצאים יחד בבסיס, לכל אחד יש את החדר שלו, אם הם רוצים לטלטל בתוך הבסיס או מחדר לחדר, האם צריכים להניח עירוב חצרות? מרוב הבסיסים התשובה פשוטה וברורה, ברור שאין שום חובה להניח עירוב חצרות, משום שהחיילים אמנם גרים כל אחד בחדר נפרד, אבל כולם מסביבים סביב שולחן אחד. כולם אוכלים בחדר האוכל של הבסיס. אין לך הסבה סביב שולחן אחד גדולה מזו, כאשר כולם אוכלים יחד, מקבלים את המזון מאותו מקום, מקבלים את המזון מאותו מטבח או מאותו חדר אוכל, ולכן באופן פשוט בבסיס צבאי אין שום חובה להניח עירוב חצרות, כולם בלאו הכי מוגדרים כמשפחה אחת גדולה, ולא צריכים להניח עירוב חצרות. אף על פי כן, לאחרונה התעוררה שאלה מעניינת. ישנם בסיסים גדולים שמורכבים בתוכה מכמה יחידות שונות. כלומר, הבסיס עצמו הוא בסיס אחד גדול, אבל בתוכו יש יחידות קטנות יותר. על פניו, גם הדבר הזה לא אמור להפריע. עדיין, סוף סוף, כל היחידות הקטנות נחשבות כישות אחת גדולה, ישות ציבורית אחת, שפטורה מעירוב חצרות. הבעיה מתחילה כאשר חלק מן היחידות הן יחידות מסווגות, יחידות סודיות. ואז ישנה בעיה מאוד גדולה לחייל מיחידה אחת לעבור ליחידה אחרת. יש גדרות, יש שומר, ואם אתה רוצה להיכנס לא יודע מה, יש בסיס של חיל הרפואה, אבל חייל מחיל הרפואה רוצה להיכנס לבסיס סודי של חיל המודיעין, הוא לא יכול לעשות את זה. כלומר, בעצם מדובר על שני בסיסים שונים. בתוך בסיס גדול יש שתי יחידות, יש שני בסיסים שונים, שהם נפרדים. אין תנועה חופשית בין הבסיסים. לפעמים גם אין חדר אוכל אחד. לכל יחידה יש חדר אוכל משלה. אבל מה נעשה? שהרבה פעמים, שאלה מאוד מעשית, בית כנסת אין בכל המקומות. בית כנסת יש אחד מרכזי, והחיילים מכל הבסיס רוצים לבוא לאותו בית כנסת להתפלל יחד כדי שיהיה להם עניין. אז על פניו אסור לעבור מיחידה ליחידה, אבל מי שרוצה ככה בשבת בבוקר לצאת לשעה, המפקדים שלו מאשרים לו לצאת לשעה ולהתפלל. האם גם כאן פטורים מעירוב חצרות? לכאורה כאן יש חובה להניח עירוב חצרות. משום שכל בסיס עומד בפני עצמו. יש גדרות בין הבסיסים, אסור לעבור ממקום למקום. לכל בסיס יש חדר אוכל משלו, ואי אפשר לומר שהם משפחה אחת גדולה. ואם רוצים במצב כזה לעבור או להעביר חפצים, לטלטל חפצים מבסיס אחד לבסיס אחר, צריך להניח עירוב חצרות. כך לכאורה. מצד שני, היה מי שכתב שהשאלה הזאת תלויה באותו דיון עקרוני לגבי הבעלות על ממון המדינה. נכון, יש כאן שני בסיסים נפרדים, שני חדרי אוכל נפרדים. אבל מה זה חדרי אוכל נפרדים? מאיפה יש אוכל בחדרי האוכל הללו? כל האוכל בצבא מגיע מבסיס אחד גדול, בסיס מזון. מאיפה יש אוכל בבסיס מזון? קונים את האוכל בבסיס מזון מתקציב משרד הביטחון. אז נכון, כל יחידה קונה אוכל קצת אחר. כל יחידה יש לה תקציבים אחרים, אבל בסוף כולם מקבלים את אותו אוכל מאיפה? מאותה ישות ציבורית של ממון הציבור. מאותה ישות ציבורית שקוראים למשרד הביטחון. ולכן נכון שבפועל כל יחידה עומדת בפני עצמה, אבל אולי בכל זאת אפשר לראות את כל היחידות האלה כסמוכים על שולחן אחד, כסמוכים על שולחנו של משרד הביטחון, כסמוכים על שולחן הציבור. כל חייל מן היחידה, כמו שאמרנו מקודם לגבי מזוזה, גם הוא בתור אזרח מדינת ישראל, יש לו חלק בממון הציבור, ובהיות החלק, והיות שיש לו חלק בממון הציבור, ממילא גם הוא לא חייב בעירוב חצרות. הרי כולנו יחד כאן, משפחה אחת גדולה, משפחה אחת משותפת. השאלה הזאת עוד לא הוכרעה באופן ברור, שאלנו כמה תלמידי חכמים בנושא הזה, האם במצב כזה, כאשר היחידות מסווגות, כאשר היחידות סודיות ואסור לעבור מאחת לשנייה, האם לחומרה צריך לעשות עירוב חצרות, או שגם כאן אנחנו תופסים את כלל צהל באשר הוא, כלל היחידות, כישות אחת, כמקום אחד, כדבר אחד, וממילא במצב כזה אין חובה להניח עירוב חצרות. אז אם כן, עסקנו בשלושה תחומים הלכתיים שבהם ישנן השלכות לבעלות הממונית. שאלה אחת היא שאלת המכירה, מכירת חמץ ומכירת כלים לטבילת כלים. שאלה שנייה היא שאלת חיוב מזוזה, ושאלה שלישית היא שאלת חיוב עירוב חצרות כאשר יש כמה בסיסים נפרדים. אז הנה דוגמאות שונות, בעיקר מתחומי אור החיים ויורדיה, שבהם השאלה הממונית, ההגדרה הממונית של ממון הציבור, עשויה להיות משמעותית. בדקות שנותרו לנו, אני רוצה לעבור לתחומים ממוניים מובהקים. כלומר, כיצד אנחנו בעולם דיני הממונות תופסים את השאלה המורכבת הזאת של הבעלות על ממון הצבא. אחת השאלות הכי שכיחות, שנשאלות המון פעמים על ידי חיילים, היא שאלת השבת אבדה. בדרך לחדר אוכל, עליתי במדרגות, מצאתי כובע. האם בכובע הזה צריך לקיים מצוות השבת אבדה, להחזיר אותו למאבד, או שאני יכול לקחת את הכובע לעצמי. טוב, על פנם אנחנו מתקוממים, מה פתאום תקח את זה לעצמך? אתה מנסה להחזיר את זה למעבד? לא. בצבא זה דבר מאוד מאוד לא מקובל. מאוד מאוד לא מקובל, מצאת הכובע להחזיר אותו. מי שאיבד כובע, איבד. איבד את הכובע, אני מצאתי את הכובע. או שאני אקח אותו לשימוש עצמי, או שאני אקח אותו להפסנאות של היחידה שלי. אבל בדרך כלל לא מחזירים חפצים. האם הנועל הזה הוא לגיטימי על פי ההלכה? האם הוא נכון על פי ההלכה? או שאולי בכל זאת יש מצווה של השבת הכובע? בראש ובראשונה צריך לומר שבצהל ישנו מושג שנקרא השלמת ציוד. מצאתי כובע, תשלים ציוד. השלמת ציוד לפעמים מוגדרת כגזלה גמורה, נדבר על זה עוד מעט, כמו אדם ממש גונב חפצים רק כדי שלא יהיה, תכף נדבר על העניין הזה. אבל על כל פנים, לגבי מצוות השבת אבדה, האם יש חובה להשיב את אותו כובע? למה הדבר הזה קשור לאותה שאלה עקרונית שדיברנו עליה? משום שאם אנחנו דורשים להשיב את הכובע לבעליו, אנחנו בעצם אומרים שהמאבד הוא הביילים. למאבד יש בעלות וצריך להשיב לו אותה, ואת זה מי אמר? אדם מתגייס לצהל, הולך להפסנאות, מקבל מדים, מקבל כובע, הוא לא קנה את הדברים האלה, אף אחד לא הקנה לו אותם, הוא קיבל אותם. קיבל אותם לצורך שימושו האישי. למי הכובע הזה באמת שייך? הוא שייך לצהל. אני לא רציתי לקחת את הכובע הזה הביתה, לא רציתי לתת אותו לבן שלי או לאשתי. לקחתי את הכובע כדי להשתמש בו, גם אני חייל. להשתמש בו שימוש צבאי. כלומר, בעצם הכובע הזה לא שינה בעלות. עד עכשיו היה אצל חייל אחד, עכשיו הוא עובר לחייל אחר. וזאת טענה שצריך להתחשב בה, אולי מכוח הטענה הזאת אין חובה להשיב אבדה. אלא שכאן יש נקודה אחרת. והיא, חייל שמקבל כובע, חייל שחותם על ציוד באפסנאות, אם הוא יאבד את הציוד, יחייבו אותו לשלם. הדבר הזה נקרא בהלכה דבר הגורם לממון. כלומר, הכובע לא שייך לו באמת, אבל אם הכובע יאבד לו, אז הוא יתחייב כסף. יחייבו אותו כסף. רבי עקיבא איגר בחידושיו לבבא מציע בדף כף ב' כותב בפירוש יש מצוות השבת אבדה בדבר הגורם לממון. כלומר, היות שאותו חייל יפסיד כסף אם לא ישיבו לו את האבדה, גם אם האבדה לא באמת שייכת לו, עדיין יש מצווה להשיב. מצד שני, העניין הזה מאוד מאוד מורכב, בגלל שיש לנו הלכה שקובעת שבעיר שרובה נוכרים אין מצווה להשיב אבדה. למה אין מצווה להשיב אבדה בעיר שרובה נוכרים? בגלל ש אנחנו מניחים שיש ייאוש אוטומטי. כלומר, אדם יודע שפה רובם גויים, לא מקיימים לשבת אבדה, וברגע שנאבד לו חפץ, הוא מתייאש באופן מיידי. רבים טענו שגם בצבא זה המצב. כלומר, היות שיש הרבה חיילים שלא מקפידים בהלכות השבת אבדה בצהל, וודאי ישמחו לקחת לעצמם איזשהו ציוד שמצאו, כל חייל שמאבד חפץ, אוטומטית מתייאש ממנו. אוטומטית יודע שהוא לא יקבל אותו בחזרה, ואם באמת היה כאן איזשהו ייאוש מיידי, ממילא אין יותר חובה להשיב את אותו חפץ. כאמור, השאלה העקרונית היא מי בעצם הבעלים על החפץ הזה. האם יש לחייל המאבד איזושהי רמה של בעלות, ואפילו חלקית לעניין זה שנשיב לו את החפץ, או שאתה אומר, החפץ הזה שייך לכלל צהל, ולכן זה לגיטימי לחלוטין שאני אקח את החפץ לעצמי, שוב, לא לשימוש פרטי בבית, אלא לשימוש צבאי, גם אני זקוק לכובע. כאמור, השאלה היא מה בעצם הממד של החייל ביחס לאותו ממון. אפשר להבין שהחייל הוא שואל, אפשר להבין שהחייל הוא שומר, הצבא נתן לו לשמור על הציוד הזה, על דעת זה שהוא יחזיר אותו, אולי אפשר לראות אותו כסוג של בעל משכון. גם הדבר הזה נידון בהרחבה והוצאו גישות שונות לכאן או לכאן. הלכה למעשה, כמו שאמרתי, השאלה הזאת היא באמת שאלה מאוד מאוד שכיחה. אדם מצא כובע, מצא איזשהו מעיל, האם מותר לקחת או אסור לקחת. נראה שהמצב הוא כזה. אם אין סימן באותו חפץ, זה כבר הרבה פעמים, כולם מקבלים כובעים, כל הכובעים נראים אותו דבר, אין שום סימן מובהק בחפץ הזה, נראה שבמצב כזה באמת אני יכול לקחת את זה לעצמי, או לשימוש צבאי שלי, או לתת את זה למחסן הכללי של היחידה שלי, ואין בדבר הזה בעיה. אם יש סימן מובהק בחפץ, אז אנחנו נכנסים לאותה שאלה שהזכרנו של ייאוש. האם הבעלים מתייאש מן החפץ או לא? אם נבין שבאמת יש ייאוש אוטומטי כזה, אז באמת אין חובה להשיב, אבל א', הסברה הזאת לא לגמרי מבוררת, לא בטוח שיש ייאוש אוטומטי, וגם יש ייאוש אוטומטי, הרי מידת חסידות היא להשיב עבדה גם לאחר ייאוש, ולכן כאשר יש סימן מובהק, נראה שבאמת כן יש עניין לפחות לנסות להשיב את הממון לבעליו, וכך להציל אותו מן ההפסד, כמו שאמרנו, כמו שאומר רבי עקיבא איגר, דבר הגורם לממון, אם אני לא יחזיר לו את זה, אז ישפטו אותו ויחייבו אותו לשלם, ולכן אם יש סימן מובהק, אז כדאי לנסות להחזיר. אם לא מצליחים, יש גם צד לומר שמותר לקחת את זה ולעשות בו שימוש צבאי אחר, עם שימוש פרטי ועם שימוש של היחידה. אני אזכיר בהקשר הזה עוד שאלה אחת, גם כן שאלה מאוד מאוד מעניינת שפעם נשאלה. אפסנאי ביחידה, מנהל המחסן, הזמין 100 סוללות חדשות. היחידה הייתה זקוקה ל-100 סוללות, הזמין ממרכז הציוד הגדול 100 סוללות. הגיע המשלוח, והנה הוא מגלה שיש שם 110 סוללות. נתנו לו יותר למה שהוא ביקש. זה כמובן בטעות, לא בכוונה שלחו לו יותר. אם אדם הלך לחנות וקנה 100 ונתנו לו 110, הוא צריך להחזיר, זה מכך טעות. מה זה, בעל הבית לא התכוון לתת יותר, זה טעות. האם גם כאן הוא צריך להחזיר את זה למרכז הציוד? מצד אחד, כן. אתה ביקשת 100, שילמת על 100, קיבלת 110, תחזיר. מצד שני, מה זאת אומרת? הרי כל הצוללות האלה שייכות לצבא, הכל שייך לצבא. אז אני עכשיו לא אעשה, אני עכשיו צריך 100, אבל בטוח גם ב-10 הנוספות אני אוכל לעשות שימוש בעתיד. באותו מקרה ההלכה שנפסקה שמת האפסנאי לא חייב להחזיר את הסוללות העודפות, סוף סוף הוא לא לוקח אותן לעצמו, לא משלשל אותן לכיסו, אלא מתכוון לעשות בהן שימוש צבאי בהמשך הדרך, ומצד המערכת אנחנו נוח לנו שהדבר הזה נשאר בתוך המסגרת הצבאית, בתוך אותה מסגרת גדולה של ממון ציבורי. אמנם אם מדובר על איזשהו ציוד מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד מיוחד, אז באמת נראה שאם הוא הגיע שלא כפי שאמור היה להגיע, צריך להחזיר אותו למקומו הראשון. ממש ממש על רגל אחת, בשתי הדקות שנותרו, לגבי אותו עניין שהזכרתי מקודם ברמז. יש נוהל פסול בצבא, בצערנו, והוא הנוהל של השלמת ציוד. אנשים סוחבים ציוד, אנשים חסר להם משהו, הולכים לאוהל השכן, סוחבים, ומורים יותר לעצמם וטוענים, הכל של הצבא, הכל איזשהו ממון ציבורי. הדבר הזה, מבחינה ערכית, ודאי פסול. זה דבר שלא צריך לעשות אותו. אין שום צידוק מוסרי לבוא ולקחת ולסחוב לציוד ממישהו אחר, כאשר ברור שאנחנו נצטווינו על דרכי הצדק והיושר, גם בתורה, גם בדברי הנביאים. הדבר הזה ודאי בעייתי ופסול. אף על פי כן, אם אנחנו באים לדון בו בקריטריונים הלכתיים, שוב יתעוררו אותן שאלות שכבר דיברנו עליהן. למשל, האם הדבר הזה יש איסור גזל או גניבה? באופן פשוט איסור גזל או גניבה דורש, אני אקח את החפץ מרשות הנגזל או הנגנב ואעביר אותו לרשותי. כאשר סחבתי או השלמתי ציוד ממישהו, זה היה שייך לו, אז בכלל לא שלו. הציוד של הצבא. מעיקר כשהיה אצל רובן, זה היה בצבא, ועכשיו כשאני שמעון סחבתי את זה, זה עדיין בצבא. אז לא ברור ששייך לדבר כאן בקריטריון ההלכתי הרגיל של גזל או גניבה. עוד פעם, אני לא אומר שזה מותר, אני רק אומר שאם באנו לברר את הקריטריון ההלכתי, הדבר הזה לא כל כך ברור. אז זה לגבי גזל. מושג קרוב לגזל, הוא מושג של שואל שלא מדעת. אנחנו לא פוסקים להלכה ששואל שלא מדעת דינו כגזלן, ואף על פי כן יש לדון, אולי באמת שואל שלא מדעת, אף על פי שדינו כגזלן הוא חבור פחות. יכולה גם כאן, אפשר להגיד שזה שואל שלא מדעת. כלומר, הצבא שהממון הזה שייך לו, החפץ הזה שייך לו, נתן את זה לחייל אחד, ואני שואל את זה שלא מדעת. גם שלא מדעת אותו חייל שקיבל את הציוד, וגם שלא מדעת כלל צהל שנתן את זה לחייל אחד, וכרגע זה נמצא אצל חייל אחר. מצד שני, גם לגבי שואל שלא מדעת, טענו כמה מן הפוסקים, שכל ההלכה ששואל שלא מדעת הוא כגזלן, זה אך רק אם השואל עושה בזה שימוש אישי, שימוש פרטי, סוחב את זה לעצמו. כאן שוב, אנחנו מדברים על אדם שלקח את הממון, ועושה בו שימוש לצורך צהל. כלומר, לקחתי ציון, אבל לא לוקח אותו הביתה, אני משתמש בו ברשות הכללית. אז אם כן, גם כאן הקריטריונים ההלכתיים לא לגמרי ברורים, לא הקריטריון של גזל ולא הקריטריון של שואל שלא מדעת. לסיכום, דיברנו בשיעור שעבר על ההגדרה העקרונית של ממון ציבורי, איך אנחנו תופסים ממון של ציבור, ממון של מדינה, ממון של צבא, והיום ניסינו להראות שני תחומים של שבהם מתעוררות השלכות הלכתיות להגדרה הזאת, הן תחומים שקשורים למצוות וקיומן, טבילת כלים, מכירת חמץ, מזוזה, מעקה והעניין של עירוב חצרות, ומצד שני בעולם הממוני ננסות להבין אז מי בדיוק הבעלים, האם יכול להיות איסור גזלה או גניבה, והאם ישנה מצוות השבת אבדה בממון ששייך לציבור.